שלום לכולם, כאן איתכם יצחק זג. אנחנו ממשיכים בספר מאמרי הראיה למרן הרב קוק, מאמר תלמים בחלק ב' שלו, כיצד מבקרין. עכשיו, ברוב המאמר עד כאן, הרב ירד בעצם על אותם אלה שבאים כאורחים לתוך הטרקלין הרוחני, אנשים שלא באמת למדו רוחניות ופנימיות, אבל יש להם מה להגיד, ויש להם מה לבקר, וחותכים את התורה לחתיכות, וכל ניגוד שהם רואים מתחילים לרסק אותו וכן הלאה. עכשיו הרב עובר ללומדי תורה, ואומר, אותם אלה שמורגלים באמונה, תורה, מצוות, אלה שמהם היו ראויים ונעים להיות כבני בית בטרקלין הזה, בלימוד הרוחני הפנימי, היודעים הם להנות ולהנות מזיבו של הטרקלין, הם יודעים להנות וגם להנות אחרים מהתורה הפנימית, אומר הרב, מביטים הם באימה יתרה. מפחדים יותר מדי מהלימוד הזה. לא כבן פלטינה יודע את ערכו, הם מתחילים להרגיש בני בית, יודעים את ערך הפנימיות, ולא מפחדים, מה פרו, זה התורה שלנו, זה שלנו, זה הבית שלנו. אלא כבן שומר החצר, אומר איך הם מתייחסים לומדי התורה בתקופתו, כמו הבן של שומר החצר, שנהנה מחיצוניותו של הטרקלין. הבן של שומר החצר, הוא אף פעם לא יחשוב להיכנס פנימה, הוא נהנה מהטרקלין מבחוץ, ורעיון לא יעלה על לבבו שלו, דווקא לא נאה ויעה דווקא להיכנס פנימה, כי הוא בן שומר החצר. אבל אומר הרב, אתם בני הטרקלין, אתם לא בני שומר החצר, למה אתם לא נכנסים ללימוד הפנימי? וכה נשארת דריסת הרגל בפנימיותו של הטרקלין, רק לאותם עזי הנפש, אלה שהזכרנו קודם, שבאים ללימוד הזה בלי מוסריות, בלי כלום, הבאים לתוכו בכל הזוהמה והחשיכה, התועבה וגסות הרוח שלהם, והם מראים לבני עמנו כביכול את המאור שביהדות, ואתה מקבל פתאום תנך מפורש, על ידי איזה חוכמולוג שמכניס שם את כל ה... לא רוצה להגיד מילה קשה, את כל הבלבולי שכל שלו. אומר לנו מרן הרב, ומי יוכל לדבר עם עזי נפש אלה על דבר השלמתה של שיטה אחת בחברתה, שצריך את כל השיטות כמו שראינו בתחילת המאמר, על דבר הכללות העליונה של כל חזיונות היהדות, שכל הרעיונות ביהדות שנראים לך מתנגדים, בעצם הם כולם נכללים ביחד, איך הם מתאימים זה לזה, ושדווקא מכל הרועים יחד, תצא תורה ואורה. זה נקודה של הרב קוק מאוד חשובה. הרב מלמד אותנו וככה אנחנו גם נוהגים. ללמוד הכל, להתחבר להכל, כל חלקי התורה, כל הכותבים, כל הזרמים. הם יודעים למשל, כן, אותם עזי נפש, החוצפנים האלה, זה עזי הנפש, כן? שהרמב״ם דורש בשבח השכל וההכרה, ורבי יהודה הלוי בשבח הרגש והפיוט. ואם כן, הם שני כתובים המכחישים, זה את זה, וזה מה שעושים לזה באקדמיה. הרמב״ם שחלטן, רבי יהודה הלוי הוא בחוויות, בנשמות לא יודע מה, מפרידים ביניהם, אומר הרב, יש רק ברירה אחת, מבחינתם, בריאה שלהם, להשפיל את האחד ולרומם את השני. כלומר, או שאתה לוקח את הרמב״ם או את ריאל, אתה צריך להחליט על מי אתה יורד ואת מי אתה מהלל. כן, זה לשיטה, נקרא לה אקדמית המקובלת. כמובן, אומר הרב, במידת הרוממות הדלה, שפעותים כאלה יכולים לרומם. כלומר, גם מה שהם מרוממים, נגיד, הם אומרים, הרמב״ם, זה, הרב יהודה הלוי הוא, לא יודע, הוא בתחושות, בהתחברויות, הרמב״ם, הוא שחלטן, הוא זה, אבל גם ההלל שלהם, עשו אותו שחלטן מנותק מהנשמה. אז גם הרוממות הדלה שהם מרוממים, גם כן, זה ברמה שלהם, שההלל שלהם מלא באמת חרפות וגידופים, ואין טובתם שלמה. ביקורת כזו אינה מועילה כלום. להבנת עמקי מחשבותיהם של צדיקי עולם ההם, אלא מחשיכה את עוד זהורם. אם חזיון אחד נתגלה למשל בספר המורה, וחזיון אחר בספר הכוזרי, כל אחד הוא אמנם עולם שלם ומאיר כשהוא לעצמו, אבל להבין את כל גודלם ורוממותם של רמב״ם וריאל, אפשר רק אז כשהם מקבלים דן מן דן. שתורת הרמב״ם מקבלת מתורת ריאל ולהפך. אומר הרב, מתכללים יחד, נכללים ביחד, מוכללים ביחד. ולא דווקא שני המאורות הגדולים האלה, רמב״ם וריאל, כי עם כל המאורות הגדולים, עם הקטנים, הנגלים והנסתרים, כולם יחד, צריכים שיזהירו כזו הררקיע על אופקה של היהדות. רק אז יוודע לנו נוגעם, האור שלהם, ורק אז נוכל בגודל נפש להוסיף מה שבכוחנו אנו, להוסיף על פי טעמנו, מידת תרבותנו, ואז תהיה הוספה שלנו בעבודה ספרותית, באה להשלים את הבניין הגדול שבנו נביאנו וחכמנו מדור דור לעדי עד. כמה יפה המאמר הזה, וכמה הוא מלמד אותנו איך צריך ללמוד, איך צריך להתייחס, חזקו וימצאו.